חולין דף קוף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף קוף י"ח עמוד ב', שבע שורות מלמטה, אמר רב, להצטרף לאוכל או לכלי, יש בין הדברים שתי דברים. דבר ראשון, זה מה שנקרא יד. אחד רוצה לקחת כוס תה חם, הוא מחזיק את הכוס עם הידית. הידית של הכוס היא חלק מהכוס בעצמו. אם אדם נוגע בידית, זה נקרא שהוא נגע בכוס. כך גם בפירות. יש את הגבעול שאפשר להרים את הפרי עם הגבעול הזה, זה נקרא היד של הפרי. זה יכול גם להיות במקרה של בשר, אז העצם שאיתו מרימים את הבשר, זה נקרא כמו היד של הבשר. דבר שני, מה שיש, זה שומר. אדם קיבל שבועיים לפני פסח כמה ארגזים של תפוזים לכבוד החג. והוא רוצה ככה בפסח שלא יהיה לו הרבה תרדה ועומס של עבודה, הוא רוצה לקלף את כל התפוזים כמה שבועות לפני פסח. סביר להניח שעד שהגיע פסח לא יישארו לו תפוזים. למה? הקליפות שומרים על הטריות של התפוזים. זה מה שנקרא שומר. כמו שיש את זה בתפוזים, יש את זה בפירות מגוונים, יש את זה גם בסוגים אחרים של מאכלים. כמו בבשר, יש את האור ששומר על הבשר, יש את העצם שבפנים יש מוח עצם, אז העצם שומר על המוח עצם. יש בזה דוגמאות מגוונות, אבל הכלל שבזה הוא שיש את מה שנקרא יד, שאיתו מחזיקים את האוכל, ויש מה שנקרא שומר, שהוא שומר ומגן על האוכל, מה שנמצא בפנים. למעשה יש דברים שמחנה משותף בין יד לבין שומר, ששניהם נחשבים כמו חלק מהאוכל, שאם אדם נוגע בהם זה כאילו שהוא נגע באוכל, אם הם נוגעים במישהו זה כאילו שהאוכל נגע במשהו, יותר נכון. בדרך כלל כשאוכל הוא טמא, יש מקרים מסוימים שאוכל גם לטמא אחרים, אז אם היד או השומר נוגעים במשהו, הוא גם כן, הם גם מטמאים. עכשיו, מה שיש הבדל בין יד לבין שומר, שיד, גם אם האוכל נמצא בצד ימין, ונאמר זה עצם, והאוכל זה בשר, והקצה של העצם הוא בצד שמאל, קצת במרחק מהאוכל, בכל זאת הוא מטמא בתור יד. לעומת זאת שומר, אמנם שאם אדם נוגע בשומר של האוכל, זה גם יכול, הוא יכול גם לקבל טומאה כמו האוכל בעצמו, אבל זה רק אם הוא נוגע בשומר כנגד האוכל. לדוגמה, אם יש פה עצם שבפנים יש מוח עצם, ולכן העצם שומר על המוח עצם שבפנים, רק אם אדם, אדם בדרך כלל לא, רק אם תרומה לדוגמה, תיגע בעצם כנגד המוח עצם, אם המוח עצם היה טמא, זה יטמא את מה שנגע. אבל אם זה במקום אחר בעצם, זה לא יטמא. זה בגדול ההבדלים, יש עוד הבדלים, אבל זה מה שנוגע לענייננו, בין יד לבין שומר. יד, אם האדם נוגע, אדם בדרך כלל לא, כן, כמו שאמרנו, אוכל נוגע, אפילו בקצה השני של העצם, בצד אחד יש את הבשר, את האוכל, ובצד השני הוא נוגע בתרומה לדוגמה, זה מטמא. לעומת זאת שומר, רק אם העצם שכנגד האוכל נוגע בתרומה, רק אז זה מטמא. ובכן, אמר רב, אין יד לפחות מכזית. כדי שאוכל יהיה אפשרות לצרף אליו את היד, דהיינו את העצם, במקרה של בשר לדוגמה, אם יש פה חתיכת בשר שמחוברת לעצם, שאפשר להרים את הבשר עם העצם הזאת, והיא נחשבת כמו יד של הבשר, אם זה פחות מכזית של בשר, אז העצם לא נחשבת כמו יד של הבשר, ואם נאמר שהבשר הזה הוא טמא טומאת אוכלין, ומישהו ייגע בעצם, לא, הדבר שיגע בעצם לא יקבל טומאה. רק מכזית ויותר. ובנוסף, ואין שומר לפחות מכפול. אין דין תורת שומר לאוכל פחות משיעור של פול. פול זה פחות מכזית. עכשיו, אם יש כאן נאמר עצם, שבפנים יש מוח עצם, ויש המוח עצם פחות מפול, סוג של קטנית, בגודל ממש קטן, אז השומר הזה, העצם, אם הוא נוגע אפילו כנגד המוח עצם, הוא נוגע בתרומה, לא מטמא אותה. למה? כי אין לו דין של שומר. רק אם המוח עצם בעצמו נוגע, רק אז הוא מטמא. פה צריך לשים לב שאוכל מטמא רק בשיעור של כביצה, לא כזית ולא כפול. אז רש"י מסביר מיד שמדובר פה שיש פה כמות של אוכל כביצה, רק בחלק מהיחידות של האוכל יש חתיכה כזית או פחות מכזית, ועל זה הנידון לגבי יד. אומר רב שיד, אם זה פחות מכזית, אם האוכל פחות מכזית, אין ליד תורת יד. עכשיו לגבי שומר, אומר רב, שאם האוכל הוא פחות משיעור של קטנית שנקרא פול, אז השומר אין לו תורת שומר. לעומת זאת רבי יוחנן חולק ואומר, רבי יוחנן אמר, יש יד לפחות מכזית. גם אם יש פה אוכל פחות מכזית, אם הוא לא יותר קטן מפול, סוג קטנית, אז יש לו כן תורת יד. ויש שומר אפילו לפחות מכפול. ממש חתיכה קטנה של אוכל, יש לו כבר דין תורת שומר למה שמגן עליו. שואלת הגמרא שאלה, מי טבעי. למעשה, בהתחלה הגמרא מקשה מהמי טבעי הזה על רב, ובהמשך גם רבי יוחנן מתרץ את עצמו איך הוא מסתדר עם הדברים של הברייתא הזאת. אז ככה, שלא נדע מצרות, אבל מקרה שזה יכול להיות מציאותי, זה אם חלילה וחס, על כל שונאים של ישראל מגיעים אנשים מתנדבים, נאמר מאלה ששומרים על כבוד המת, ומגלים שיש פה כחלק מאירוע שאנחנו לא רוצים לדעת ממנו, אולי היה בעבר, בעתיד בעזרת השם לא יהיה, כחלק מאיזשהו אירוע של רצח או אירוע ביטחוני או משהו וכדומה, היה שם איזשהו עצם, ובקצה השני היה בשר. בקצה אחד אין בשר, בקצה השני יש בשר. עכשיו אנחנו יודעים שאדם שהוא לא חי, הוא מטמא במקרים מסוימים באוהל. אבל בשביל שיתמא באוהל, צריך שזה יהיה גודל מספיק גדול. יש דין של עצם, מתי הוא יכול לתמא באוהל, בשר מתי יכול לתמא באוהל. החתיכה הכי קטנה של בשר שמתמא באוהל זה כזית. כזית מן המת מתמא באוהל, זאת אומרת שאם יש כזית בשר של מת בתוך חדר מסוים, זה מתמא את כל החדר. עצם, צריך בשביל שיתמא באוהל, צריך שדרה שלמה, גולגולת, צריך רוב המניין של העצמות של הבן אדם, רוב הגובה של העצמות, לא משנה כרגע, אבל בכל אופן חתיכת עצם, בגודל אפילו כמו 10 כזה איתות, לא תמיד זה מתאמה באוהל. אבל מה שכאן יתאמה באוהל זה החתיכת בשר, שהוא בגודל של כזית. עכשיו, כמו שאמרנו, שיש מושג שנקרא יד לאוכלים, אז גם לגבי תומת אוהל יכול להיות מציאות של יד, זאת אומרת, ברגע שיש כאן עצם, שבקצה שלו מחובר כזית בשר, אז אם יש פה עכשיו נאמר חדר. עכשיו, הבשר לא נמצא בתוך החדר, אבל מה שכן, הבשר הרי מחובר לעצם, העצם כן נכנסת בתוך החדר. עכשיו יש כאן שתי עצמות, בכל עצם בקצה אחד מחובר חצי זית בשר, והצד השני של העצם נמצא בתוך אוהל. עכשיו השאלה היא האם העצמות מכניסים את התומה של החצי כזיתות של הבשר לתוך האוהל או לא. אז על זה מדובר כאן. שני עצמות ועליהן באחד מהצדדים שני חצאי זיתים, והכניס ראשיהם שניים לבית. את הצד השני איפה שאין בשר, את זה הוא הכניס לתוך הבית. והבית מעיל עליהם בצד של העצם. אז הבית תמה. לפי דעת הנקמה, יש תורת יד בחתיכות של הבשר האלה, ולכן העצם שנכנס לתוך האוהל, אז זה נחשב כאילו שהיד, היד נחשבת כאילו זה הבשר בעצמו, וזה נחשב כאילו הבשר בעצמו נמצא בתוך האוהל, והוא מתמא באוהל. כל מי שנמצא באוהל נטמא בתומת מת. יהודה בן נקוסה אומר, משום רבי יעקב, גם הוא מודה שהיד יכול להביא את התומעה לתוך האוהל, רק הוא אומר, איך שני עצמות שבכל אחד מהם יש פחות מכזית, מצטרפים לכזית. הרי אם היה לנו כאן עצם אחת, שבצד אחד היה בה כזית שלם של בשר מהמת, והצד השני של העצם נכנס לתוך אוהל, זה באמת מביא את התומעה לתוך האוהל, מסכים. אבל כאן, כשבכל עצם יש פחות מכזית, יש רק חצי כזית, אז אם כן, שום עצם מביניהם לא יכול להביא את התומעה לתוך האוהל, כי הרי בשר פחות מכזית לא מתאמה באוהל, ואין שום עצם שיש לו בשר כזית שלם, כי רק אם מצרפים את שתי העצמות יש פה כזית. סובר יהודה בן נקוסה משום רבי יעקב, ששתי העצמות האלה לא מצטרפים יחד, אבל בדבר אחד כולם מודים, שיד של הבשר, היד של הכזית בשר, כן יכולה להביא את התומה לתוך האוהל. אם כן, נשאלת השאלה על דעתו של רב, ורב שהוא סובר שבשביל תורת יד, כדי שעצם במקרה שלנו יהיה לו תורת יד, צריך שיהיה בו בשר כזית, פחות מכזית, אין יד. זה היה הרי תחילת הדברים שאמרנו, אין יד לפחות מכזית. אז אם כן, היי במאי מוקים לי, במאי הוקים לי, איך הוא יכול להוקים את הדברים שאמרנו? אי ביד, אם דובר כאן שהעצם הזאת היא רק נחשבת יד לחצי כזית בשר, קשיא רישא. אז אם כן, קשה דבריהם של תנא קמא שהם אומרים שאם יש כאן בכל עצם חצי כזית, והצד השני של העצם נמצאת בתוך האוהל, זה מטמא באוהל. הרי לפי דעת תנא קמא, הרי לפי דעת רב, עצם בשר פחות מכזית, אין לו דין יד בכלל. עכשיו, אם מדובר פה בעצם כזאת, שזה רק בתורת יד ולא בתורת שומר, כן, מדובר פה בעצם שבתוך העצם עצמו אין מוח עצם, אלא יש רק מעליו חתיכת בשר, אז אם כן, הוא רק יכול לחשב יד, אבל הוא לא יכול לחשב שומר. אם כן, בשביל שהוא יעביר את התומה לתוך הבית, צריך שיהיה כזית שלם של בשר בצד האחד, כדי שהצד השני יחשב יד ויכניס את התומה לתוך הבית. ואם תגיד שמדובר פה שהעצם הוא גם בשומר, לעניין שבתוך העצם יש מוח עצם, אז אם כן, קשיא סיפא, קשה עכשיו דבריו של יהודה בן אקוסה משום רבי יעקב, שהוא אומר שזה לא מטמא, שזה לפי דעתו הוא אומר שחצי כזית לא מטמא. נשאלת השאלה, למה זה באמת לא מטמא? הרי לפי אם דובר פה על שומר, בשביל שהעצם תחשב שומר, מספיק שיש שם כשיעור פול, זה חתיכת קטנית. כאן כמה בשר יש בצד השני של העצם? יש פה הרי חצי זית, ככה למדנו. מדובר פה שיש שני חצאי זיתים, בכל עצם יש חצי זית. חצי זית זה ודאי יותר מפול. אז אם כן, למה באמת העצם הזאת לא נחשבת שומר שמעבירה את התומה לתוך הבית? עונה הגמרא, איבא איתימא בשומר, איבא איתימא ביד. אם אתה רוצה, תבחר מה שאתה רוצה. אפשר לתרץ שמדובר פה שהעצם יש בפנים מוח עצם, ולכן העצם הוא גם שומר על המוח עצם שבתוכו. אפשר לתרץ שמדובר פה בכזה עצם שבפנים אין מוח עצם, והוא רק נחשב כמו יד בגלל שיש עליו באחד מהצדדים בשר חצי כזית. והגמרא מתחילה עם האפשרות האחת. איבא איתימא ביד. אפשר לומר שמדובר פה בעצם שיש לה תורת יד, כי בצד אחד יש לה חצי זית בשר מעליה, לא מבפנים, ולכן היא רק נחשבת יד ולא שומר. והוא רב דאמר, מה שהוא אומר שאין יד פחות מכזית, כיהודה, ככה גרסה פה, בן נקוסה, שהוא סובר שבאמת הבית יהיה טהור, מכיוון שלפי דעת רב אין יד לפחות מכזית, לכן באמת הבית יהיה טהור ברגע שיש פה שתי עצמות שבכל אחד מהם יש חצי זית. זה מובן מאוד טוב. זה על הצד שנתרץ שמדובר פה שהעצם היא בתורת יד. גם אם נתרץ שהעצם היא בתורת שומר, אפשר גם לתרץ את דבריו של רב. והיא בית אימה בשומר, שיש בתוך העצם מוח עצם. והוא שלפי דעת רב הוא אומר שיש שומר פחות מכזית, הוא הרי אומר שגם אם יש שם שיעור כפול, זה נקרא העצם הזאת נחשבת שומר, דאמר כתנא קמא, שאומר שבאמת שברגע שיש פה שתי עצמות, שכל אחד מהם חצי כזית, יש פה חצי כזית בצד אחד, אז הוא מכניס את הטומאה דרך העצם לתוך הבית. אז אם כן, זה מובן מאוד טוב, כי באמת ברגע שיש פה מי כפול ומעלה ויותר, זה הרי נחשב שומר העצם, ואז מובן למה באמת העצם הזה מכניס את התומה לתוך הבית. עד לכאן תרצנו לפי דעתו של רב, שלפי דעתו של רב, יד העצם יכולה לחשב כשיש פה כזית בשר, ושומר העצם יכולה לחשב אפילו אם יש פה רק שיעור כפול. עכשיו הגמרא מתרצת לפי דעתו של רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר, כולה ביד. כל הברייתא עוסקת כשהעצם יש לה תורת יד ולא תורת שומר, כי מדובר פה שאין מוח עצם בתוך העצם כמו שביארנו. והוא רבי יוחנן, שהוא אומר שיכול להיות תורת יד בפחות מכזית, דאמר כתנא קמא שסוברים שבאמת הבית יהיה טמא. ואז זה מובן, למה הבית יהיה טמא? כיוון שהעצם יש לה תורת יד אפילו שיש כאן פחות מכזית. והגמרא תשמע, רבי יהודה אומר, קולית, קולית, רש"י מגדיר את זה, עליון של ירך עם מוח. זאת עצם שיש בפנים, זה בחלק העליון של הירך, שיש בפנים מוח, תמיד. שיש עליה כזית בשר, על העצם הזאת. אז אותה כזית גוררת כולה, את כל העצם היא גוררת, לטומאה. זאת אומרת, שלא משנה באיזה מקום יגעו באותו עצם, בכל מקרה, יהיה דין של טומאה. אחרים אומרים, אפילו אין עליה אלא כפול, שזה כמו קטנית מסוימת, אין בשר בגודל של כפול, לא צריך שיהיה כזית, אלא מספיק כפול, גוררת כולה לטומאה. אז מצוין. עכשיו, שואלת הגמרא, ורב היי, במה היא מוקים לה? עכשיו, שואלת השאלה לפי דעתו של רב, שהוא אומר שבשביל תורת יד צריך שיהיה שיעור של כזית, ובשביל שומר אפשר אפילו שיעור של פול. כמו מי הוא יוקים את הדברים האלה. אי ביד, אם דובר פה בעצם בלי מוח, אלא שיש בשר מעל העצם, קשיא סיפא, לפי דעת אחרים, שהם אומרים שמספיק שיעור של כפול, והרי לפי דעת רב צריך כזית שלם, בשביל שאם זה עצם שיש לה תורת יד, בגלל שאין בפנים מוח עצם, אלא יש לזה דין אוכל רק בגלל בשר שיש מלמעלה, אז אם כן, לפי דעת רב, כדי שזה יעביר טומאה, צריך שיהיה כזית, בגלל שיד זה רק בכזית, אמרנו בדעת רב. והיא בשומר, אם דובר פה שבעצם הזה יש בפנים מוח עצם, ולפי זה רב אומר שמספיק באמת כפול, אבל לפי זה קשיא רישא, שרבי יהודה אומר שצריך כזית, ולפי דעת רב מספיק הרי כפול ברגע שהוא שומר. אז אם כן, קשה לפי דעת רב הרישא, עונה הגמרא, אי בית אימה ביד, אפשר לתרץ שמדובר פה בתור תורת יד שאין בתוך העצם מוח עצם, והודה אמר כרבי יהודה, באמת רב סובר כמו דעת רבי יהודה שצריך כזית שלם, אין הכי נעמי. והיא בית אימה אפשרות שנייה, אפשר לתרץ, מדובר פה בשומר, באמת מדובר פה שיש כן מוח עצם בתוך העצם, והוא יסבור כמו מי, הודה אמר כאחרים, ובאמת רב אמר כאחרים, שלפי דעת אחרים מספיק באמת שיעור של פול, ואז זה קולע בדיוק לשיטתו של רב. עכשיו זה טוב לפי דעתו של רב. ורבי יוחנן, איך הוא יתרץ את הדברים? רבי יוחנן אמר, כולה בשומר. שלפי דעתו של רבי יוחנן, אפילו פחות מכפול, כבר יש לה עצם תורת שומר, להעביר את הטומאה. ועודה אמר כאחרים, והוא סובר כמו דעתם של אחרים, שאומרים שיש מספיק שיעור של פול. עכשיו, אלה שמדייקים יכולים לשים לב, רבי יוחנן סובר ששומר מספיק פחות מכפול. האחרים אומרים שצריך פול שלם. אז אם כן שואלת הגמרא, אחרים, הכפול כאמרי, הוא אומר שמספיק, פחות מכפול, אז אנחנו מסתדרים דעת אחרים. אומרת הגמרא, איידי דקאמר תנקמה שיעורה, כאמרי אינו נמי שיעורה. באמת אחרים סוברים שפחות מכפול, זה גם דין של תורת שומר. מה שהם אומרים כפול, זה בשביל להשוות את עצמם לתנקמה. תנקמה אמרו שיעור של כזית, אז הם אומרים אפילו כפול מספיק, אבל באמת פחות מפול גם טוב. אמר רבא, דייקה נמי דה בשומר עסקינה. באמת אפשר לדייק שמדובר פה בשומר ולא ביד. איך אפשר לדייק את זה? דקטני קולית. בדיוק משתמשים באחד מהעצמות שיש בה בהמה, שיש שם הכי הרבה מוח, שיש שם תמיד מוח עצם. שמע מינה שבאמת רוצים להתייחס כאן לדין שומר, שבאמת יש כאן עצם שבפנים יש מוח, ולכן העצם שנמצאת מבחוץ ועוטפת את המוח, יש לדין של שומר, כי אם רצו לדבר על תורת יד, היו יכולים לקחת דוגמה של עצם אחרת, שיש בה באחד מהצדדים חתיכת בשר. מזה שלקחו את הקולית, זה באמת מוכיח שמדובר פה בשומר. שמע מינה זה באמת הוכחה טובה. אמרנו שלפי דעת אחרים, שומר זה שיעור של כפול. ואז אמרנו שזה אפילו פחות מכפול. אומרת הגמרא התמר, רבי חנינה אמר שכשכתוב כפול זהו שיעור, לא פחות מכפול, זה לא נכון. אבל מה? ורבי יוחנן, שהרי הוא זה שסובר פחות מכפול, רבי יוחנן אמר אין זה שיעור. לא, זה לא שיעור של כפול. שואלת הגמרא מה פירוש אין זה שיעור? הגמרא הבינה שכאילו לא, זה לא השיעור שהם אומרים. שואלת הגמרא מה? אין זה שיעור והקטן היא שלפי דעת אחרים כפול. אז הגמרא מיד מחדדת את מה שראינו קודם שרבי יוחנן הצטער לתרט, שלפי דעת אחרים מדובר אפילו פחות מכפול, אז למה אחרים אומרים כפול? היידה דקאמר תנקמה שיעורה, כאמרי אינו נמי שיעורה. אחרי שתנקמה אמרו שיעור של כזית, אז אחרים אמרו שיעור של כפול. אגב, אחרים, הגמרא בסוף הראיות אומרת שזה הכוונה לדעת רבי מאיר. רבי מאיר קראו לו אחרים. בכל אופן, אבל הוא אומר גם כן שיעור מסוים. הוא אומר שיעור של כפול, אבל על באמת, אומר רבי יוחנן, זה יכול גם להיות פחות מכפול. מה הסיבה? בגלל שתנקמה אמרו כזית, אז הם אומרים כפול, אבל גם פחות מכפול, זה גם, יש לו דין של שומר. תשמע, למעשה כאן אנחנו מדברים על משנה במסכת וקצין. שם המשנה מדברת על שרבית, זה לא השרבית של החשברוש, לא שרבית של מלכים, דובר פה בסך הכל על כזה מנרתיק של קטניות, שבפנים הקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו, הטביע בטבע שאותם קטניות שהם בודדים קטנים יישמרו בתוך מין נרתיק מאורך כזה, שהשם שלו הוא שרבית. עכשיו, אם ריקנו מתוך השרבית את כל הגרגירים, את כל הקטניות, אז המשנה שם אומרת שהוא יהיה טהור, הוא לא יקבל טומאה, אין לו דין אוכל. עכשיו, אם הוא שייר אפילו גרגיר אחד, כבר הנרתיק הזה יש לו דין של שומר של פרי, שבו אנחנו כרגע עוסקים, והוא כן מקבל טומאה. עכשיו, לפי דעת הנקמה שם במשנה, אין הבדל האם זה מדובר בפול, שזה דווקא סוג של קטנית גדולה, ולבין שאר הקטניות שהם קטנים יותר. ועל זה הגמרא מביאה עכשיו את ההמשך של המשנה. רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול. הוא אומר שאם השרביט מלא בגרגרים של פול, הוא באמת יהיה טהור. למה? מכיוון שאפילו שבעצם השרביט מלא באותם הגרגרים, אין לו דין של שומר. כי אותם גרגרים לא זקוקים לשומר, כל חתיכה, כל אחד מהם הוא גדול, והוא לא זקוק למישהו שישמור עליו. ומתמה בשל קטנית, אבל לפי דעתו השרביט של הקטניות שהם קטנים יותר, הם כן זקוקים לשומר, לכן יש לנרתיק שלהם דין של שומר. מפני שרוצה במשמישן, הוא רוצה שמשמשו בהם על ידי השרביט, לכאורה מבינים, כדי שהם לא יתלכלכו, ברגע שהם יהיו בודדים, יתלכלכו, ואז יהיה לו מאוד קשה לנקות גרגיר גרגיר. ברגע שיש פה גרגירים גדולים של פול, הוא יכול לנקות אותם בקלות, אבל כשזה גרגירים קטנים מאוד קשה לנקות אותם. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? שאפילו שיעור של פול, שהוא שיעור קטן, בכל זאת, יש כאלה שהם יותר קטנים ממנו. שיעור של קטניות, שאפילו אם יש גרגיר אחד, של קטנית שקטנה יותר מפול אפילו, השומר שלה, דיינו הנרתיק, נחשב שומר. אז אם כן קשה, אומרת הגמרא, כדאמר רב אחא ברי דרבה, מה שרבי אלעזר בן עזריה מתאר, מדובר בכולך, מדובר פה בקנה, כשיש כמה שרביטים, כמה נרתיקים שמחוברים לקנה אחד, ומשום יד, הסיבה שהוא מתאמה זה לא בגלל שומר, אלא בגלל שיש לה כולך, זה תורת יד, כי מחזיקים איתו את כל השרביטים. החנמי, וכל השרביטים יחד הרי יש יותר משיעור של כזית, לכן זה נחשב תורת יד. החנמי, גם כאן אפשר לתרץ את אותו תירוץ שמדובר פה בכולך או משום יד, כמו שהוא מתרץ במקום אחר שתכף נראה. בכל אופן, אבל אין פה שום קושייה על זה שרואים שיש דין שומר בפחות משיעור של פול, כי באמת, שם לא מדובר על גודל שפחות מפול, אלא מדובר פה באמת, במקרה שהנרתיק הזה תמה, רק ברגע שהוא מחובר לקלח, ובכל הנרתיקים יחד יש שיעור של כזית. ומה היא במשמישן? אם כן, מה זה לשון משמוש? מה פירוש שהוא רוצה במשמישן? זה לא הכוונה מלשון משמוש, אלא בתשמישן. הוא רוצה שעם אותו כולך, הוא יוכל לטלטל את כל השרביטים יחד, זה מאוד נוח לו. ולכן, יש לכל השרביטים האלה תורת יד ולא תורת שומר. תשמע, דתנא דבי רבי ישמעאל, הפסוק אומר ככה, על כל זרע זרוע אשר יזרע, שם אומר הפסוק שברגע שהם הוכשרו לקבל טומאה, יש להם דין של אוכל שיכול לקבל טומאה, אם שרץ נגע בהם הם נטמאים. אז למה הפסוק אומר אשר יזרע? אבל להגיד לנו כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, שהאוכל מקבל טומאה כדרך שבני אדם זורעים את האוכל הזה, לא כדרך שבני אדם אוכלים אותו. אם נאמר לפני שאוכלים צריכים לקלף את הקליפה, אבל זריעה זורעים יחד עם הקליפה, אז בשביל טומאת אוכלים מחשבים גם את הקליפה, כמו שזורעים ולא כמו שאוכלים. חיטה למשל, בקליפתה, אם החיטה היא, אי אפשר את החיטים לחשב כביצה לטומאת אוכלין, אבל אם הקליפות זה כן כביצה, יש לו דין של כביצה לטומאת אוכלין, אותו דבר וסעורה בקליפתה, וגם הדשים בקליפתן, אבל רואים מפה על כל פנים שאפילו הדשים, שהם פחות מכפול, הקליפה שלהם יש לה דין של שומר להצטרף לטומאת אוכלין. אז אם כן קשה על דעתו של רב שאמר שצריך מינימום שיעור של כפול, בשביל שומר, עונה הגמרא בריאה שאני, בשביל דבר שהוא בריאה שלמה, חיטה שלמה, שעורה שלמה, עדשה שלמה, אז גם אם הקליפה היא בשביל פחות מכפול, בכל זאת זה נחשב שומר, גם לפי דעת רב. באי רב הושעיה, שני שומרים, מהו שהצטרפו? האם אפשר לצרף שומר על גבי שומר? איך ידע מבאיזה מקרה זה מדובר? אי למה בזה על גב זה? אם דובר כאן כמו למשל אגוז, שיש לו את הקליפה הפנימית ואת הקליפה הקשה יותר החיצונית. ומי איקה תורת שומר לזה שהוא על גב שומר אחר? ואתנן רבי יהודה אומר, וזה אחד מהדברים שאנחנו מכירים, בצל. למי אין בצל בבית? השכבה הכי עליונה של הבצל, שהוא עדיין אוכל, השכבה הלבנה, הרי זה עשוי שכבה על שכבה על שכבה, והכל הוא אוכל. עכשיו השכבה הכי עליונה, שעדיין נחשבת אוכל, זה השכבה הראשונה, שהיא נקראת הפנימית. אז היא, בין אם היא שלמה, שאין בה שום נקב, בין אם היא כדורה, שהיא מנוקבת באיזשהו נקב, מצטרפת לשיעור של קביצה, שזה השיעור שהאוכל נחשב אוכל, שהוא יכול לתמת טומאת אוכלים. אמצעית, שזה השכבה מעל השכבה הלבנה, שהיא כבר צהובה, שזה נחשב שומר. אם היא שלמה, מצטרפת, כי כשהקליפה היא שלמה, היא באמת שומרת. אבל אם היא כדורה, אם יש בה איזה נקב, אפילו נקב אחד, אין מצטרפת. למה? כי היא כבר לא שומרת יותר על הבצל, כמו שצריך. עכשיו, החיצונה, שזה כשממשמשים בבצל, היא מתפוררת, אותה קליפה, בין כך, בין אם היא שלמה, בין כך, בין אם יש בה נקב, תאורה, אין לה דין של שומר אפילו. מה אנחנו רואים מכאן? שאין שומר על גבי שומר. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה השאלה? זאת אומרת, אם כן, זה ברור שאין מושג כזה, שני שומרים, אם הכוונה שני שומרים, זה שומר על גבי שומר, כי כאן אנחנו רואים לגבי בצל, ששומר על גבי שומר, אז השומר העליון אין לו דין של שומר. אלא אומרת הגמרא, השאלה היא שאלה שונה קצת. רב הושעיה, שומר אוכל שחילקו כמבעי עלי. שאלה שלו זה לגבי שומר של אוכל שחילקו אותו, או שחצו את האוכל לשתי חציים, ורק ביחד זה קביצה, או שיש פה נאמר שתי חתיכות קטנות, שתי פירות קטנים. על זה באמת השאלה, האם שתי שומרים מצטרפים לקביצה אחת. וזה הספק שלו. מצד אחד, כיוון דהי לא מגין ההי, כיוון שהשומר של החצי הזה או של הפרי הקטן הזה לא מגן על, על החצי השני או על הפרי השני, והי לא מגן ההי, זה של השני לא מגן על הראשון, לא מצטרפת, אז אם כן הם לא מצטרפים יחד. עוד דילמה מצד שני אפשר להגיד, כיוון דהי מגין הדידי, והי מגן הדידי, מצטרפים, מכיוון שהחצי שלו יש לו שומר שמגן עליו, ועל החצי השני יש שומר שמגן עליו, אז הם מצטרפים יחד. אומרת הגמרא תשמע, ראיה מהמשנה שהבאנו קודם, לגבי שרביטים של קטניות, שברגע שהם בפנים קטניות, אמרנו שהם לא מוכשרים לקבל טומאה. זאת אומרת, גם אם יגע בהם טומאה, הם לא יטמאו. אבל אם הם מלאים, אפילו בקטנית אחת או בפול אחד, לפי דעת הנקמה, אין הבדל אם זה שאר הקטניות או פול, הם כבר נטמאים. אבל זה בא רבי אלעזר בן עזריה והוא אומר, הוא מטהר שרביט מלא בגרגרים של פול. למה? כי הם גסים, הם גדולים, הם לא צריכים שמירה של אותו נרתיק. והוא מטמא לעומת זאת את הנרתיק בשל קטנית, כשהוא מלא בקטניות, כי הם קטנים ובאמת הם זקוקים לשמירה של אותו נרתיק שישמור עליהם. במה הוא מועיל לאותם קטניות קטנים? מפני שרוצה בעל הבית במשמישן, הוא מעוניין שמכיוון שהם כל כך קטנים, ואם הם יתפזרו יהיה לו קשה לנקות אותם אחר כך, שהם יישמרו בתוך אותו נרתיק וככה הם יישארו נקיים. אבל הגמרא מבינה עכשיו שברגע שאנחנו אומרים שיש פה שרביט שהוא פחות מאוד, הוא פשוט מאוד יש פה שרביט אחד פחות מכשיעור ושרביט שני פחות מכשיעור, אולי שתיהם בתור שומר, זה שרביט שהוא שומר על הקטניות האלה והוא השרביט השני שומר על הקטניות האחרים, הגמרא מבינה שמצטרפים ביחד. אז אם כן, יש לנו תשובה שהם כן מצטרפים שתי חצאים של שומרים. אמר רב אחא בר דרבי, אבל לא, מדובר פה בקולחא, מדובר פה בקנה, שמחוברים אליו כמה שרביטים. ומשום יד, זה לא קשור לשומר, אלא בגלל שהקנה הזו ידית לכל אותם שרביטים. ומה היא במשמישן? מה פה שהוא רוצה שימשמשו? מה זה קשור לידית? ממתי הם ממשמשים בידית? ידית מרימים. אומרת הגמרא, זה לא הכוונה מלשון משמוש, אלא מלשון בתשמישן, שהוא מעוניין להשתמש עם זה בתור יד להחזיק את כל השרביטים בפעם אחת. תשמע, דתנה דבי רבי ישמעאל, הפסוק אומר על כל זרע זרוע אשר יזרע, מהמילה יזרע לומדים, שבשביל טומאת אוכלים מצטרף כל דבר שאיתו זורעים, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה לא זורעים, לא מקלפים לפני כן ואחר כך זורעים, אלא זורעים אותה חיטה בקליפתה, וגם שעורה זורעים בקליפתה, והדשים זורעים בקליפתם, אבל רואים מפה שכמה הדשים ביחד מצטרפים לשיעור של תנומת אוכלים, כי הרי הדש אחד ודאי לא נחשב שיעור של כביצה. לכאורה נראה פה שהקליפות של הדשים מצטרפים לתנומת אוכלים. מה פירוש הקליפות של הדשים מצטרפים? כמה קליפות של חיטים, כמה קליפות של שעורים או של הדשים יש כאן? לכאורה מדובר שיש כמה, לפחות שתיים. רואים ששתי קליפות, שתי שומרים מצטרפים ביחד. אומרת הגמרא, כדאמר רבא חברי דרבא, בכולך ומשום יד, כמו שהוא תירץ לגבי שרביטים של קטניות, שמדובר בקנה שאליו מחוברים כמה שרביטים, והוא מתאמן משום יד, ההכנה מכאן מדובר בשדרה של השיבולת, בשיבולת המרכזית שאליה מחוברים כל החיטים, ומשום שומר, מכיוון שזה שומר אחד ששומר על כולם, כי הרי מה קורה, אם נופל גרגיר אחד, כל הגרגירים האחרים של החיטה נופלים, הרי איך עושה השיבולת? יש את הקנה באמצע ומחוברים אליו מלא גרעינים. אם נופל אחד מלמטה, אז לאט לאט מתפרקים פה כל הגרגירים. אז אם כן, כל אחד שומר את כולם, לכן זה מצטרף. אומרת הגמרא, ביש למה אותם שורות איליאטה, השורות העליונות של החיטה, צריכי לתתיאטה. הם זקוקים לשורות התחתונות, שברגע שאחד מהם נופל, אז כל הפירמידה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שכל הגרגירים למעלה גם כן מתפרקים ונופלים, אז זה שלמטה שומרת שלמעלה. אבל אלא תתיאטה, מה היא צריכה אל אליאטה? אלה השורות מלמטה, מה הם זקוקים לחיטים שלמעלה? אם יפלו הגרגירים שלמעלה, הרי הם לא שומרים על הגרגירים שלמטה, כי אלה שלמטה יישארו שלמים. אז אם כן, למה את הקליפה שלהם אנחנו גם כן מצרפים? עונה הגמרא, בחד דרה. דובר פה בשורה אחת, במאוזן, שכל אחד מהגרגירים שומר על הגרגירים שלידו, ורק ככה הם מחזיקים. ברגע שאחד נופל, כולם מתפרקים. ולכן כל אחד מהם הוא שומר, אבל באמת לא מדברים פה על השורה העליונה. שואלת הגמרא, ומהיקה כביצה אוכלין בחד דרה? מה יכול להיות בשורה אחת של חיטה, בתוך אותו שיבולת, רק שורה אחת, ששם יהיה שיעור של כביצה אוכלים, עם הקליפות נאמר, מה זה יגיע לכביצה? זה הרי כמות גדולה מאוד. אומרת הגמרא, בחיטי דה שמעון בן שטח. נאמר פה בחיטים, כמו מה שהיה בתקופה של שמעון בן שטח. רש"י מביא, כשתי כליות של שור הגדול, מסכת הענית. כל כליה של שור זה גדול. ככה היו החיטים בזמנו של שמעון בן שטח. שם במסכת הענית דף חף ג' הגמרא מביאה על הפסוק, ונתתי גשמכם בעיתם. אם עם ישראל יקיימו את מצוות השם, אחד מהברכות שהגשמים ירדו בזמן. מה זה בעיתם? אז אומרת הגמרא שהפסוק הזה התקיים בזמנו של שמעון בן שטח, שירדו להם גשמים בזמן שבני אדם אין להם שום תורח, זה זמן שאנשים לא מסתובבים בכלל ברחוב, והחיטים היו כל כך משובחים בגודל של כליות, כל אחד מהם היה. אז הם צררו מהם, לקחו בצרור מאותם חיטים, דוגמה לדורות, שיראו כמה החטא גורם, שהחיטים הם נהיים כאלה קטנים, זה בגלל החטא. אבל בזמן של שמעון בן שטח, שאנשים היו צדיקים, הגרגירים היו כל כך גדולים של החיטה. אבל לא כתוב שם כשור הגדול, ככליות של שור הגדול, כתוב סתם ככליות. אז יש כאלה שמציינים, מובא פה במסורת הש"ס המעודכנת עם ההוספות, מובא ציון למסכת כתובות, דף קוף י' א' עמוד ב'. שם מובא שלעתיד לבוא מה שיהיה, כל חיטה תהיה כשתי כליות של שור הגדול. אז רואים שיש כזה מושג, חיטה בגודל של שתי כליות. אז אם כן, בוודאי שיש פה שיעור מספיק גדול. אז כן, זה יכול גם להיות שבאיזשהו שלב בהיסטוריה, היהודים יהיו במצב יחסית די בסדר, שבשורה אחת של חיטה, יהיה בשיעור של כביצה ביחד עם הקליפה בצירוף. אומרת הגמרא, שאתה דעתית לאח, עכשיו הגעת לפרופורציות האלה של חיטים, אז חדה, חיטה נמי, אפשר לתראות שמדובר פה אפילו בחיטה אחת, אני צריך להגיד שמדובר פה שזה שומר לחצי זית, כמו שרצינו להסביר, להוכיח מכאן, לא, נדבר פה בחיטי דשמעון בן שטח, אפילו חיטה אחת מהתקופה של שמעון בן שטח, יכול להיות שחיטה אחת עם הקליפה, זה בגודל כביצה, ואם כן מובן, איך יכול להיות שחיטים בקליפתם, זה באמת השיעור של תומת אוכלים, כשמצרפים את הקליפה, אז זה נהיה בגודל של כביצה, כי מדובר פה באמת בחיטים, כאין אלה שהיו בזמנו של שמעון בן שטח. אומרת הגמרא גופה, שני עצמות ועליהן, באחד מהצדדים, שני חצאי זיתים. בצד אחד של העצם יש חצי זית, וגם בעצם השני, באחד מהצדדים יש חצי זית. והכניס ראשיהם שניים לבית. את הצד השני של העצם, בכל אחד מהעצמות, הוא הכניס לתוך איזה בית, לתוך אוהל. ולמעשה, והבית מאהיל עליהם. זאת אומרת, בצד של העצם, איפה שאין בשר, הבית מאהיל על שתי העצמות האלה. אז הבית תמה. למה? מכיוון שהעצמות האלה נחשבים כמו יד של אותו חצי כזית. יהודה בן נקוסה אומר משום רבי יהודה, היח שני עצמות מצטרפים לכזית. הרי מה קורה? כל עצם יש בה רק חצי זית. אז איך שתי עצמות יחד, שבכל אחד יש חצי זית, מצטרפים יחד לכזית שלם בשביל לטמא באוהל? הרי בשביל שיהיה טומאת אוהל צריך בשר בגודל כזית, ובאף אחד מהעצמות האלה אין כזית שלם, רק אם מצטרפים את שתיהם יחד. סובר יהודה בן נקוסה שאי אפשר לצרף אותם יחד בשתי עצמות נפרדות. מה מבינים מכאן? שאם היה בעצם אחת כזית שלמה, והצד השנייה של העצם הייתה בתוך הבית, זה ודאי היה מטמא באוהל. אמר ריש לקיש, לא שנו אל העצם דאבי יד. דווקא כשזה מדובר עצם שבצד אחד יש כזית מהמת, ובצד השני זה בתוך האוהל, זה באמת מטמא את כל האוהל, כי העצם הזאת נחשבת יד. אבל נימה לא הביא יד, אם היה כאן שערה, שערה זה לא דבר מספיק חזק שאפשר להחזיק עם זה בשר, ולכן זה לא נקרא יד. מה זה כן נחשב? זה נחשב כמו שומר, כי הוא שומר על הבשר, ומה ההבדל בין יד לבין שומר? במקרה שלנו שומר זה מטמא רק אם הוא נוגע כנגד הבשר, אבל אם הוא נוגע במקום אחר בשר, זה לא מעביר טומאה. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה נמי אבי היד, וזה מביא טומאה כמו יד, וזה לא רק כמו שומר שמטמא כנגד הבשר. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, ממשנה שמובד בהמשך של המסכת. אור, הכוונה של נבלה. נבלה זה בהמה או חיה או עוף שמתו לא על ידי שחיטה כשרה, שהבשר שלהם כזית מהנבלה מטמא כמו אב הטומאה. אם הוא נוגע באדם הוא מטמא אותו כלים, מטמא אותם, הוא מטמא גם אוכלים ומשקים כמובן, הופך אותם להיות ראשון לטומאה. אבל זה דווקא אם יש כזית. עכשיו, אור שיש עליו כזית בשר, הנוגע בציב היוצא ממנו, זה נוגע בחוט של בשר, ציב, הכוונה חוט של בשר, שיוצא ממנו מהבשר הזה. ובשערה שכנגדו, שערה שכנגד הבשר, אז זה טמא. מה אליו? משום יד. מה שכתוב כנגדו זה לאו דווקא, אלא גם במקום אחר, באותו חוט זה מטמא. עונה הגמרא על זה שתי תירוצים. תירוץ ראשון, לא. משום שומר. רק להכניס ולהוציא טומאה, אבל זה לא מטמא במקום אחר, בתור יד של אותו נבלה. ולפי זה הגמרא מביאה שתי לשונות על התירוץ הראשון. לשון ראשון, ומהיקה שומר על גבי שומר, הרי יש כאן את האור ומעל האור יש שיער. אז אם כן הבשר יש לו פה שתי שומרים, שומר אחד השיער ושומר אחד האור ומעל האור שיער, איך ייתכן? הרי אמרנו שאין דבר כזה. עונה הגמרא, חלחו לי מחלחל. השיער הוא לא מעל האור, מה פתאום? השיער הוא מחלחל דרך האור לתוך הבשר, הוא מחובר לבשר, ולכן הוא שומר על הבשר בצורה ישירה. שואלת הגמרא, מתקיף לרווח הבא יעקב, אז מה אתה אומר שיש נקבים באור בשביל אותם שיערות? אם כן, אלא מעטה. כשאדם רוצה לכתוב תפילין על גבי אור, לעשות מזה קלף, איך היא כתבינן? איך תכתוב על גבי אור, על כל אור שבעולם? הבינן כתיבה תמה. אנחנו צריכים שכתוב וכתבתם. צריך שהכתיבה תהיה שלמה. ברגע שיש הרבה נקבים על האור בגלל השיער, אז כשכותבים ממה דיו על גבי הקלף, יש נקבים, אז הכתיבה היא שבורה, היא מופסקת ולקה, ולכן אין פה כתיבה שלמה. אז אם אתה רואה שכן אפשר לכתוב על גבי קלף, סימן שאין נקבים של השיער שחודרים דרך האור. אומרת הגמרא, השתמית היד אמרי במערבה, השתמת ממנו הדברים שנאמרו על ידי חכמי ארץ ישראל, כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב. אם הנקב הוא כל כך דק שאם כותבים עם דיו, הדיו לא חודר פנימה אלא עובר מעליו, זה לא נקרא נקב. אז אם כן, הנקבים האלה שהשיער חודר דרכם לתוך הבשר, הם נקבים כל כך זהירים וקטנים שכשיכתבו מעליהם, הדיו לא חודר פנימה ולכן זה קשר. עכשיו הגמרא מביאה תירוץ שני על השאלה ששאלנו על ריש לקיש מהמשנה שאומרת שאם נוגעים כנגד השיער, זה מטמא את הבשר כנגד השיער. רואים מפה לכאורה שהשיער הזה הוא לכאורה נחשב יד. אז תירוץ ראשון אמרנו לא, זה נחשב בתור שומר, אנחנו אומרים שזה מטמא. דהיינו רק אם נוגעים בשיער כנגד הבשר. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף והיא בהתאמה, מה שאומרים שהשיער מטמא את הבשר שכנגדו, כולי משום יד. אז זה לא משום שומר. ולפי ריש לקיש שאומר ששיער לא יכול להיות יד, כי דאמר רבי אלעאי, אחד דקדוקי סופרים גורס, במלאי שבין המלאים, כמו שהוא גורס לגבי, כמו שרבי אלעאי אומר לגבי שיבולת, שזה, כמו שתכף נראה, שמדובר במלאי שבין המלאים, שמדובר פה בשיבולת, החנמי בנימה שבין הנימים. מדובר כאן בהרבה שערות, בקבוצה של שערות ביחד, שזה באמת יכול להיות יד. אם יש פה בשר שמחובר להרבה שערות, אפשר להחזיק עם השערות את הבשר, וזה יד מעולה. עכשיו, מה באמת דבריו של רבי אלעאי? ואיך יתמר דרבי אלעאי? אומרת הגמרא, על המשנה הבאה, מלאי שבשיבולים, השיער שנמצא בראש השיבולת. השיער שבראש השיבולת, המלאי הזה, מתמעין ומתמעין ואינן מצטרפים. הם יכולים לקבל טומאה דרכם לשיבולת, הם יכולים לטמא את הטומאה שיש בשיבולת במקום אחר, אבל מה? הם לא מצטרפים לשיבולת. הם נחשבים יד של השיבולת, אבל הם לא נחשבים השומר של השיבולת להצטרף לשיבולת בעצמה. עכשיו נשאלת השאלה, מלאי למה החזי? מה עוזר השיער שיש בראש השיבולת? הרי ברגע שאתה מרים את השיבולת עם השיער, השיבולת נופלת למטה ואתה נשאר עם השיער ביד, כי הרי זה למעשה מאוד מאוד רך. אמר רבי אלעאי, במלאי שבין המלאים, דבר פה שאתה מחזיק את הקבוצה של כל השיער של השיבולת, ואז זה מחזיק מעולה. עכשיו הגמרא מביאה לשון אחרת על השאלה ששאלנו לגבי, מה שנאמר על העניין של שיער שמחזיקים איתו את הבשר, שלמעשה אם נוגעים בשיער כנגד הבשר, הבשר נטמע. אז תירוץ ראשון אמרנו שזה בגלל שומר. לפי הלשון הראשונה אמרנו שזה בגלל שומר, ואז אמרנו מה, יש דבר כזה שומר על גבי שומר, ואז תירצנו לא מדובר פה שהשיער מנקב לתוך האור. עכשיו הגמרא מביאה לשנה אחרינה. לשנה אחרינה אמרי לה, שלפי ריש לקיש, החוט טמא כנגדו, לא משום יד, אלא משום שומר, כמו שאמרנו בלשון הראשונה, אבל פה אין פה שאלה, מה, יש דבר כזה שומר על גבי שומר? הרי אנחנו יודעים שאין דבר כזה. כאן הגמרא דווקא אומרת, החנמי מסתברא דמשום שומר. באמת זה מסתבר להגיד שזה שהשיער מעביר את הטומאה לבשר, זה בגלל שזה בתורת שומר. דיס על כדתך משום יד, אם תגיד שהסיבה שהטומאה עוברת מהשיער לבשר, זה בגלל שהשיער נחשב יד, נימה אחת למה החזי, מה שערה אחת יכולה להועיל, איך אפשר להחזיק בשר עם שערה אחת, זה הרי נתלש. אומרת הגמרא, תרוצו לפי רבי יוחנן, כדאמר רבי אלעאי במלאי שבין המלאין, החנמי בנימה שבין הנימין. כמו שרבי אלעאי מתרץ לגבי שיבולת, שתכף הגמרא תחזור על זה שוב, שמדובר פה בכל השערות של השיבולת יחד, ככה גם כאן מדובר בהרבה שיער, קבוצה שלמה של שיער, שאם זה מחזיקים את הבשר, שזה ודאי יד מעולה. ואיך התמר דרבי אלעאי, איפה באמת המקור של דבריו של רבי אלעאי לגבי שיער של השיבולת, שזה מדובר פה בכל השיערות יחד? העדתנן, המשנה אומרת, המלאי שבשיבולים, השיער שבראש השיבולת, זה נחשב חלק מהשיבולת, מתמעין ומתמעין, זאת אומרת, אפשר לטמא את השיבולת דרך השיער, וכשיש טומאה בשיבולת זה מטמא השיער, דרך השיער אפשר לטמא דברים אחרים, ואין מצטרפין, אבל מצד שני, זה לא נחשב שומר, אלא זה נחשב יד, ולכן זה לא מצטרף השיער לקביצה. זאת אומרת, אם יש לנו פה בשיבולת פחות מקביצה, לא מצטרפים את השיער כדי שזה יהיה קביצה שלמה בשביל לטמא טומאת אוכלין. ואז השאלה היא, מלאי? למה החזי? מה עוזר לי השיער שעם זה, של השיבולת למעלה? הרי ברגע שנוצא להרים עם זה את השיבולת, נשאר עם השיער ביד והשיבולת נופלת למטה, אז הרי נפסק. אמר רבי אלעאי, במלאי שבין המלאים, מדובר פה שזה שיער שבין המלאים שיש פה, הוא מחזיק את כל השיער יחד, קבוצה של שיער, זה באמת מחזיק טוב, ואז היא יד. עכשיו הגמרא מביאה את המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש לפי גרסה שונה. למעשה שתי הגרסאות הקודמים אין הבדל בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, וגרסה השלישית יש ממש הבדל ביניהם. ואיכא דמתני לה, הגרסה השלישית שונה בעצם משתי הגרסאות הקודמות במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ואיכא דמתני לה מתניתין, יש כאלה שמביאים את המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, המשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, האור, משנה תחילת הפרק שלנו, אור והרוטב והכיפה וכולי, מה שכרגע מה שהגמרא רוצה להביא זה על ההמשך, על וכולי, שכתוב שם והעצמות. העצמות של הבשר מצטרפים, אז אם כן אנחנו רואים דבר ראשון שהעצמות הם לא נחשבים יד לבשר, אלא שומר לבשר, כי אחד מההבדלים בין יד לבין שומר, שזה שומר מצטרף לבשר, לאוכל, אבל יד רק מעביר את הטומאה, הוא לא מצטרף, אז כאן אנחנו רואים שהעצמות ממש מצטרפים לטמא טומאת אוכלים, כי הם נחשבים שומר. ועל זה אמר ריש לקיש לא שנו אלא עצם דאבי שומר, אבל נימה, שערה, לא. השיער לא אבי השומר. למה? מכיוון ששיער זה שומר על גבי שומר, יש את האור שזה השומר הראשון, ומעל זה יש את השיער. ורבי יוחנן אמר אפילו נימה נמי אבי השומר. שיער ודאי שזה נקרא שומר. ואז הגמרא מיד שואלת, אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, ומאיכא שומר על גבי שומר, הרי כולנו יודעים שאין כזה דבר שומר על גבי שומר, זה הרי רק שומר אחד נחשב שומר, כמו שראינו מהמשנה לגבי בצלים, שרק השכבה הצהובה הראשונה נחשבת שומר, אבל השכבה הלבנה שמתחתיה כבר לא נחשבת שומר, וגם לצד השני, גם הקליפה הזאת שמתפוררת כשממשמשים בבצל, זה גם כן אמרנו שלא נקרא שומר, כי אין שומר על גבי שומר, אז אם כן, איך אנחנו כאן רואים שהשערה נחשבת גם כן שומר? אמר לי ריש לקיש לרב, אז הוא ענה לו, חלחו לי מחלחל, השיער הוא לא מעל האור, אלא הוא מנקב את האור, ואז הוא מיד שאל אותו, מתקיף לרב אחא, אלא מעטה תפילין, איך היא כתבינן? אם אתה אומר שהשיער מנקב את האור, איך אפשר לכתוב תפילין על גבי אור של בהמה, ולעשות מזה קלף, הרי אם יש נקב, הוא לכאורה אמור להיות לא קשר לתפילה, לתפילין, הבינן כתיבת תמה ולקה, הרי צריך שהכתיבה תהיה שלמה, ולא מופסקת ושבורה, ברגע שאתה כותב על אור שיש בו נקבים, זה שובר את האותיות, אז איך אפשר לכתוב על זה תפילין על גבי אור, אם השערות מנקבים את האור? על זה אומרת הגמרא, השתמיטי יד אמרי במערבה, נעלם ממנו מה שנאמר על ידי חכמי ארץ ישראל, כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב. אם הנקב הוא כל כך זעיר ודק, שדיו עובר עליו ולא נשפך דרך הנקב פנימה, לתוך החור, זה לא נקרא נקב, מכיוון שהנקב הזה הוא כל כך דק, למרות שהשיער עובר דרכו, אז אפשר לכתוב על זה תפילין. השיער עובר דרכו, אבל הדיו לא נכנס פנימה, לכן זה קשר לתפילין. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אור, אור של נבלה, שיש עליו כזית בשר. כזית בשר מטמא משום נבלה. אז לא רק כזית בשר מטמא משום נבלה, אלא אפילו הנוגע בציב היוצא ממנו. אם אדם נוגע בחוט של בשר שיוצא מהכזית של הנבלה, ובשערה שכנגדו, בשערה שכנגד הבשר, כבר הוא יהיה טמא. מה אליו משום שומר? אנחנו רואים מפה ששערה נחשבת שומר, אז קשה על ריש לקיש, כי ריש לקיש אמר ששיער לא נחשב שומר. אומרת הגמרא לא, משום יד, זה שהשיער מעביר טומאה מהבשר של הנבלה, זה משום יד, לא משום שומר. שואלת הגמרא, יד? נימה אחת למאי חזיה, איך אפשר להחזיק עם שערה אחת בשר, זה הרי נפסק. ואז אתה מתרץ את הגמרא, כדי אמר רבי אילאי, במלאי שבין המלאין, ההכנה מבנימה שבין הנימים, כמו שרבי אילאי מתרץ לעניין שיבולת, שמדובר פה שהוא מחזיק בשערה, הוא מחזיק בכמה שערות יחד של השיבולת, ככה גם מדובר פה שהוא מחזיק בכמה שערות יחד של הבשר של הנבלה. ואיך ההתמר, ואז זה נקרא יד, כן? ואיך ההתמר לרבי אילאי, איפה דבריו של רבי אילאי לגבי שיבולת שהוא מחזיק במלאי שבין המלאים בכמה שערות יחד? אהד אתנן, זה נאמר למשנה הזאת, המלאי שבשיבולים, דהיינו שיער שבראש השיבולת, מטמאין ומטמאין, הם מטמאים אחרים אם יש טומאה בשיבולת, ומטמאים כשהם נוגעים במשהו אחר, הם מטמאים גם את השיבולת. והם מצטרפים, הם לא מצטרפים לשיבולת אם הם בקבי צהל, לטמא טומאת אוכלין, ועם השיער יחד זה כן יהיה קבי צהל, הם לא מצטרפים, כי הם לא נחשבים שומר, הם נחשבים יד. וההבדל בין שומר לבין יד, ששומר מצטרף, אבל יד לא מצטרף, מכיוון שהם נחשבים יד, הם לא מצטרפים. נשאלת השאלה, מה הם יד מחזיקים איתם? עם שיער של שיבולת מלאי למאי חזיה, אז הרי נקרא מיד כשמחזיקים את השיער, השיבולת נופלת, מה, איך אפשר להחזיק עם כזה חודק? ועל זה אמר רבי אלעה, מלאי, במלאי שבין המלאים, מדובר פה בכל השערות יחד, איתם אפשר להחזיק את השיבולת, וברגע שיש פה אחדות שכל השערות ביחד, גם אם כל אחד מהם חלש, אבל ביחד יש להם כוח חזק מאוד, שאפשר עם זה להרים הרבה מאוד, אפשר להרים עם זה את כל השיבולת. ועד כאן השיעור על דף קוף יוטט.